טוב, שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה ונפלאה. אנחנו ממש כבר במערכת של ימי בין המצרים, שלושת השבועות, אבל לפני שמערכת מורכבת מ-21 ימים שכל רודפיה ישיגו בין המצרים, קודם כל כל שבוע בפני עצמו, ומרכז השבוע כידוע זה שבת קודש, שבת המלכה, כפי שלמוד אותנו שצריך להתכונן, קדושי מכובד אריזל הקדוש, שקבלת שבת מתחילה ברביעי בבוקר, שהתחלנו אתמול בבוקר להגיד, היום רביעי בשבת קודש, אז חיבלנו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבאה עלינו לטובה. ושאמרנו היום עם החיוך הייחודי לחמישי בשבת קודש, היום חמישי בשבת קודש, קיבלנו להמשיך עלינו ליאור, תוספת רוח, אז גם צמחנו בכושר, יפה מאוד. השבת עלינו טובה, ומחר בבוקר שנגיד, לא משנה כמה יהיו בבית מדרש, אם יהיו, שנגיד, כן, שבת חופשית וכל זאת, שנגיד היום יום השישי בשבת קודש, אז נזכה לכוון, להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת הבאה לטובה, וכל זה כדי שבקבלת שבת אחר הצהריים, שזה כבר מתקדם לאט לאט, כבר יותר מתקטר, יום השישי, שבת מתארכת כביכול, אז נגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, ואז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, שזה המחיה. הנה 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 יא בבם בם בם יא 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 הנה 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 יא בבם בם בם הנה הנה
Yeah.
בפרשת השבוע שלנו, ברוך השם, אנחנו זוכרים לפרשת מטות כפרשה נפרדת, שלא סמוכה ומחוברת לפרשת מטות מסעי, אלא רק בפני עצמה, זה לא קורה בכל שנה. ופרשת מטות, יש הרבה מאוד עניינים, מעניין הנדר והפרת הנדר, ועניין של שניים וחצי השבטים, שלא רוצים להיכנס לארץ המובטחת, אלא להכיל את הקדושה על עבר הירדן המזרחי, וכל המסתעף מזה, אבל אנחנו, כמו שכתוב בכותרת, אנחנו נתמקד היום במלחמת מדיין, מלחמה מיוחדת, מלחמה מרתקת, ואם נערוך סקר בקרב ילדים בגן, שלא לומר תלמידי ישיבת הסדר, לפום דרגה דילי, ונבקש, תגיד לכל אחד, יגיד מהם שתי המלחמות שהוא זוכר מהתורה. אז מן הסתם לקבל תשובות בולטות, כמו מלחמת עמלק, סיחון ואוג, אולי ארבעת וחמשת המלכים של אברהם בבראשית, מעטים יזכירו את מלחמת מדיין, אף על פי שזוהי המלחמה הארוכה ביותר בתורה, או המפורטת ביותר. כלומר, התורה מקדישה לה 54 פסוקים, הרבה יותר ממלחמת עמלק, שכמה מקדישים לה? 9 פסוקים, אפילו לא 10, שם דיון בקריאת התורה של שחרית ופורים, כן, נחזור על הפסוק האחרון, יותר מארבעת וחמשת המלאכים, שאומנם פרק ארוך, פרק מלא, אבל לא 54 פסוקים. המלחמה המפורטת ביותר בתורה, זאת מלחמת מדיין, תכלס מלחמה די נשכחת. ודאי לא מלחמה עתירת רייטינג, אבל יש המון 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 מה ללמוד, וצריך להבין, הרי אם פנחס לפעמים, כמו השנה, היא לא חלק משלושת השבועות, כי זה היה בי"ז בתמוז, אבל הצום היה נדחה בי"ח, מלחמת מדיין קוראים אותה אך ורק בשלושת השבועות. למדנו ממרן הרב קוק זצ"ל שכל זמן מאיר בתכונתו, וזה על בסיס האמירה של בעל התניא, אדמו"ר הזקן, זכותו מגן עלינו, שאומר שצריך לחיות עם הזמן, והבינו החסידים שמה הכוונה? שהפרשת השבוע היא הפרשה של השבוע, היא הפרשה של הזמן. וזה הדרך והמתכון והחדשות של השבוע, זה הפרשה של השבוע. אז מה אנחנו יכולים ללמוד? אנחנו כמובן לא נוכל לעמוד על כל הדיוקים והפרטים המרובים, בכל זאת מלחמה מפורטת. אז נתמקד רק בחלק קטן שנוגע לענייננו. בראש ובראשונה צריך לשים לב ברמת המקרו, מלחמת מדיין היא לא מלחמה רגילה. כהמשך לפרשת בלק, למאבק עם בלק ובלעם, ושאר ראשי עמון, מואב ומדיין, מדובר כאן על מלחמה בלי השלכות טריטוריאליות. כלומר, לבני ישראל אין שום צורך בכיבוש השטח, הנחלה של מדיין, וגם בפסוקים לא מצוין שאחרי שהם ניצחו את מדיין, ספוילר, הם ניצחו, ניצחנו את מדיין, לא כתוב שבני ישראל התנחלו בשטח שלהם. הדגש במלחמת מדיין זה, או הרקע, זה מאבק רעיוני, שלא לומר מאבק רוחני, ולכן צריך להבין במי אני נלחם. כלומר, אם זה מאבק רוחני, אז מה השורש הרוחני של פרשת מדיין? השורש הזה לא כתוב במפורש בפרשה שלנו. מי שמאיר לנו את השורש כדרכו, זה קדוש השם מכובד, אריזל הקדוש, דווקא בביאורו לפרשת יתרו. אז אני מקריא מאריזל הקדוש ליקוטי תורה פרשת יתרו, מקור א' לפניכם, דע כי יש בסתרא אחרא כהן מדיין. כן, פרשת יתרו, במי עוסקת בהתחלה? ויתרו, שהוא כהן מדיין, נכון? והוא נגד יסוד אבא שבקדושה, אני לא יודע מה זה המושג הזה יסוד אבא, אבל זה בקדושה, כי שם בקדושה הוא אהבה, אבל שזה יסוד אבא בקליפה, בקליפה היא איבה ומריבה. קצת מתחיל לשפוך לנו קצת אור, רגע, על הקשר של מדיין לשלושת השבועות. האריזל הקדוש אומר שקליפת מדיין היא כנגד ספירת היסוד, ליתר דיוק יסוד אבא, כלומר יסוד אבא זה ההופעה של הצדיק בעולם, זה בבואה, הצדיק הוא בבואה של יסוד אבא העליון, וקליפת מדיין עניינה להיות הלאומת זה, כלומר הצד השני של הקדושה, כלומר של היסוד הקדושה, של הקדושה של הקדושה. לכן זה לא מפתיע בכלל שחטא פאור היה על ידי מי? נשות מדיין. נשות מדיין שפגמו במידת היסוד של מי? של הגברים, של בני ישראל. ולכן זה קליפה רצינית. אבל איפה אנחנו, יש לנו הופעה, אינטראקציה בין עם ישראל למדיין? זה נוגע בתשתיות שלנו. משה רבנו, ראיה מימנה, שפה כבר נמצא בישורת האחרונה, נכון? אנחנו נמצאים פה עכשיו ממש, אוטוטו הוא מתחיל את הנאום האחרון שלו. כלומר, אנחנו לפני א' שבט, שזה התחילת חומש דברים, 37 ימים מוכנים לפניו, לא יודע, זה היה בטבת, היה בכסלו, אבל זה הטווח הזה. כלומר, זה השנה האחרונה לחיי משה רבנו לקראת הסוף, וגם משה רבנו, הלא הוא רבנו, צדיק האמת, גם משה רבנו היה צריך להיות כ-60 שנה, עשרות שנים, איפה? במדיין, לפני שהוא נהיה רבנו. איפה משה רבנו מעביר 50% מהחיים שלו? כ-60 שנה מתוך 120, לא כתוב על זה כמעט, אבל במדיין, לא סתם במדיין, אלא בבית של הכהן הגדול של מדיין, הוא יתרו, כלומר, היסוד הבא, לא בקדושה. לכאורה הקליפה ניסתה להחריץ שם את משה, אבל כדורך הצדיקים הוא הצליח, מה שנקרא, להוציא יקר מזולל, מתוציא יקר מזולל כפי תהיה, אומר הכתוב, ולא רק שהקליפה לא הצליחה, אלא גם הוא מתחתן עם ציפורה, שהיא הבת של כהן מדיין, הוא מגייר אותה, אחרי זה גם יתרו מתגייר, ולכן, ומעניין הדיוק פה בהתחלה, כתוב בפסוק, למה צריך את משה? כן, לכל מקמת, אחר תאסף אל עמך. המלחמה הזו אומרת משה רבנו, זה הפרויקט האחרון שלך. אתה צריך להרוג אותם, לנקום את הנקמה במדיין, ולאחר מכן מה יקרה? כן, הקוויה בין מעלה ללומר, דם, עין ואתה, כן? הלוויה! בר מינן? המדרש מדגיש שאם משה רבנו היה רוצה לחיות הרבה שנים, מה צריך לעשות? להגיד, טוב, צריך פה עכשיו לצבור כוחות עתודה, כוחות לחימה, שטחי כינוס, רגע, מפקדים לא הוכשרו בפורם, נשלח אותם לפורם, נחכה לסיוע מארצות הברית, מה שנקרא למרוח את הזמן, למרוח את הזמן כמה שנים טובות, וכל עוד לא נלחמי במדיין, משה רבנו לא ימות, כתוב אחר תאסף אל עמך. אז מאחר שמשה רבנו לא ייכנס לארץ, נכון, מצד אחד, מצד שני הוא לא ימות עד ש... יחניב את מדיין, אז הוא יכול למרוח. אם משה לא ימות, לא תקפל ארץ הקודש, אבל זה בעיה. כי אי אפשר להכניע, כלומר, למה חייבים את משה? כי אי אפשר להכניע את קליפת היסוד לטומאה, את הקליפה של מדיין, בלי סיוע ממי? מצדיק האמת, שזה רבנו, מוישה, רבנו. אז לכבוד ליאור, נגיד פה כמה זה קליפת מדיין בגימטריה? זה 724. שזה בגימטריה, אור זרוע לצדיק, פשעת, כן? כי קליפת מדיין כנגד הצדיק, אז אור זרוע לצדיק. ולכן, על יובד גוי אחד, המייחדים שמך, השם אלוקינו, השם אחד, זה גם קליפת מדיין בגימטריה, 724. כי זה לעומת זה. אחרי הכל מדובר פה במשהו רוחני. לכן קליפת מדיין בגימטריה, שפע רוחני. גם 724. טוב, אחרי שהשתעשנו על כל הפשטים המתחדשים, כי, אגב, זה בית פשט, כי היסוד הרוחני הוא שאלה לאן המנותב, לקדושה או זה כוח, זה יצר, לאן אתה מנתב אותו, לקליפה או לקדושה, זה הכל. בכל מקרה, לא ניתן לכבוש את ארץ הקודש בלי שאנחנו מכניעים, מחריטים, קורטים את קליפת מדיין. עכשיו, בחלק מהמקומות, בזוהר בעיקר, גם בקבלה ובחסידות, כתוב שמשה רבנו לא היסוד, הוא לא הצדיק, אלא מה המידה שמאופיינת עם משה, מי מכיר? דווקא ספירת הדעת. הוא היה דעת דקדושה, נגד מי? נגד פרעה, וגם נגד מי עוד? בלעם, שהוא כביכול יודע, כן, דעת עליון. אבל הדברים קשורים, כי היסוד הוא בעצם, מה השורש שלו? כתר דעת תפארת יסוד. כלומר, היסוד הוא ביטוי של דעת, של התקשרות, האדם ידע את חווה אשתו. איך הוא יודע אותם? מסוד כוח היסוד, נכון? לכן מי שעומד מאחורי קליפת מדיין, הרועה הרוחני של מדיין, זה לא בלק, זה דווקא בלעם, שהוא דמות המראה של משה. זה לעומת זה, נכון? ולא קם בישראל נביא כמשה עוד, אומרת הגמרא, בישראל לא, אבל באומת העולם כן, מי זה? בלעם, כדי שלם בחירה חופשית. תגידו מה, אם היה לו משה רבנו, היה לכם משהו מדרגה שלו, אבל זה היה בלעם. ולכן, במלחמת מדיין, זו המלחמה שמי נהרג בה? ואת בלעם בן באור, רגעו בחר. דווקא בלעם, הדעת הקליפה, נהרגת במלחמת מדיין. עכשיו, ככה הראינו את ההקשר דווקא למשה רבנו ולכוח היסוד, אבל עדיין צריך להסתכל בכתובים ולראות מה השורש של מדיין. בקור ב' וג', שני פסוקים במשלי, משלי כ"א ומשלי ו', ונראה שיש למילה, לשורש מדיין או מדן, שזה השורש שלו, הקשרים שהם בכלל לא קשורים בהקשר הלאומי של העם המדייני. אומר החכם מכל אדם, טוב לשבת על פינת גג מאשת מדיינים ובית חבר. כלומר, עדיף לשבת על פינת גג שזה מסוכן, אפשר ליפול ולמות, מאשר לשבת עם איזה ששת מדיינים במקום לא בקדושה, נקרא לזה ככה. במשלי פרק ו' אומר חכם מכל אדם, יפיח כזבים עד שעקר ומשלח מדנים בין אחים. אז משני הפסוקים הללו משמע של המילה מדיין יש שני פירושים. למדיין יש שתי הופעות בעברית. אשת מדיינים, אומרים הפרשנים, או מלשון זנות, או, סלש, ואו, עבודה זרה. הרבה פעמים במקרא, זנות הולכת עם עבודה זרה. הדוגמה הקלאסית, חטא פאור. אוקיי? עם המדיינים. אם נמשיך בתנ״ך, נפגוש שוב את מדיין בימי השופטים. אנחנו מדברים פה עכשיו על הסיפור של גדעון. מסתכלו במקור ד', שופטים פרק ו', ויעשו בני ישראל הרע בני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו לבני ישראל את המנהרות אשר בערים, ואת המערות ואת המצדות. ויהיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישירו מכרע בישראל ושה ושור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועליהם יבואו ובאו ארכדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. מה התוצאה? וידע לישראל מאוד מפני מדיין, ויזכו בני ישראל אל אדוני. כי הם ובקניהם יעלו ועליהם ובאו כדי הרבו, כן, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו את השחתה. כוח הריבוי נמצא בבירור בשבי של מדיין לעומת ישראל, וידל, זה ביטוי, שם דלות. עם ישראל מתדלדל. הם עולים, כתוב פה, עולים עם העוליהם. ומה אין נפקמינה שהם עולים עם העולים שלהם? הם באו לעשות קמפינג. אולי זה רומז, אני לא יודע, סברה. מה שכתוב בדברים פרקי, שובו לכם לעוליכם, שאומר שם הרלב"ג שהיה יותר לחזור לנשים. כן, אחרי שהימי הפרישה, מתן תורה, שובו לכם לעוליכם, עכשיו אתם יכולים לחזור לנשים. אולי באים אל הארץ לשחתה, המושג לשחת רומז על קדושת הברית. כן, כמו שנאמר עם ער ועונן בתמר, ושיחת ארצה, והיה עם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה. כלומר, לא מפתיע שהמדיינים נופלים דווקא ביד גדעון. גדעון הוא משבט מנשה, כלומר הוא צאצא של מי? של יוסף הצדיק, שומר הברית והחסד. כלומר, המלחמה במדיינים היא מלחמה על קדושת הברית, נגד כוחות זרים שנעזרים במלחמות הפנימיות בעם ישראל. וזה מביא אותנו לפסוק נוסף, שראינו במשלי, הוא שלח מדנים בין אחים. מדנים, במילה אחרת, מריבות, סכסוכים. הקליפה המדיינית גורמת למריבות, לפירוד בתוך עם ישראל, בין אחים, בתוך משפחות. ובאמת עניין של הזנות זה פירוד. מפום ואדם ידע את חווה אשתו, הזנות יש יסוד הקליפה. אבל איפה עוד נזכר מדיין בתורה? מי זוכר? טוב, זה המקור הבא, שזה ההופעה הראשונה של מדיין בתורה. למדנו מרב צדוק, כמה וכמה פעמים, זכותו מגן עלינו, שההופעה הראשונה היא הבסיס להכל. אז בואו נראה מי זה מדיין. הרי העם המדייני, כמו העם העמוני או המואבי, על השם דמות כלשהי, נכון? מי אבי האומה המדיינית? בראשית פרק כ"ה, אנחנו קוראים את זה בראש השנה. לא? לא, סליחה, לא קוראים את זה בראש השנה, סליחה. ויוסף אברהם ייקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. מי זה מדיין? מי זה מדיין? זה אח של יצחק. תקראו לילד בשמו, יעמוד, מדיין מאב אבינו עליו השלום, שלישי, מדיין בן אברהם אבינו! מדיין הוא תולדה של איזו ספירה, של איזו מידה? מידת החסד. החסד עניינו נתינה והענקה, אבל לפעמים בתורה, כאשר הנתינה היא לא מתוקנת, אז היא מתקשרת לפגם היסוד, ויקרא פרק כ' פסוק י' ז', ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא. ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, אבל לא יישא. גילוי הראיות זה חסד. כלומר, הוא נותן, מעניק לכוח של הזרע, אבל זה בצורה מקולקלת. זה חסד, זה נתינה, אבל זה חסד, חסד לאומים חטאת. עכשיו, זה לא נעצר פה, כי איפה יש לנו מפגש בין הצאצאים של מדיין, שהוא נכדו של אברהם, לבין צאצא אחר של אברהם, נין של אברהם. אנחנו רואים את זה בבראשית פרק למד זין. וישבו לאכול לחם, מי זה וישבו? אחים של יוסף. מה הם עשו לפני שהם אכלו לחם? זרקו אותו לבור, והבור רק אין בו מים, אך שאם הקרבים יש בו. וישו עיניהם ויראו, או, סטארט-אפ. והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד, דוגמה להם נוסעים, גלעד, אזור של מדיין, הגיוני, נוסעים לחות, עוצרי ולות, הולכים להוריד מצרימה. טוב, נו, יש לנו רעיון, מה הרעיון? האקזיט, לכו ונמכרנו לשמעאלים, וידנו תאיבו, כי אחינו בשרינו, וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים. רגע, מקודם זה היה ארוחת ישמעאלים, אבל פתאום, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, אגב, זה לא דווקא יוסף, מידת היסוד. והמכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה, וכו' וכו'. אז עכשיו יוסף נמצא אצל הישמעאלים, אבל בסוף הפרק מה כתוב? והמדנים מכרו אותו למצרים פתח ופרעה, שער הטבחים. מה קורה פה? מה קורה? מה הקשר למדיינים שעברו שם? למה זה יוצא בכתוב? הרי יוסף נמכר לישמעאלים. אז אומרים שגם המדיינים וגם הישמעאלים עברו שם. המדיינים מאוד רצו את יוסף. למה? כי מה עמידתם של המדיינים בשם השורש? יסוד, הקליפה. ומה הוא יוסף? יסוד הקדושה. אז הם רצו להשתלט על זה. זאת אומרת, יוסף הוא הביטוי החי של היסוד הקדושה. אז הם רצו להשתלט עליו. לכן מצוין שהיה גם ישמעאלים וגם מדיינים, ומדגישים שהאחים מכרו את יוסף דווקא לישמעאלים, לא למדיינים. אבל מדיינים, אין שום ייאוש בעולם כלל. הם לא מתייאשים, הם קונים את יוסף מהישמעאלים, ככל הנראה, כמובן שישמעאלים כנראה הרוויחו על זה, אבל הם קנו מהישמעאלים, כי בסוף כתוב שהמדיינים הם אלה שכן, מכרו את יוסף, ולא ישמעאלים. אבל צריך לדייק בפסוק. המדיינים לא מכרו את יוסף. מי מכר את יוסף? מה כתוב? תסתכלו. המדנים. מה בין מדיין למדן? או, מתחמם. קליפת מדיין עניינה יסוד התאומה, נכון? הקליפה של היסוד, פגם הזנות, התאומה. אבל יש עוד שורש נוסף, משלח מדנים בין אחים. היסוד הקליפה, במקום להתעש בכוח היסוד כביטול לכוח הדעת, של איחוד, של התקשרות, של יצירת משפחה, לקליפת מדיין, לפי בשלי, משלח מדנים בין אחים, יש עניין בפירוד. פירוד בין אחים! מריבות בתוך המשפחה! וכל מה שדיברנו עד עכשיו היה הקדמה לתורה מופלאה של רבנו הקדוש מסוחת שוב, רבי שמואל בורשטיין מסוחת שוב, בעל השם משמואל. שאמרתי, טוב, זו תורה ארוכה, אני אחתוך, אמרתי, אני לא יכול לחתוך, לא יכול, נלמד את כולה, אבל לא אכפת לי. בסדר? מה לעשות? אי אפשר לדלג פה על כלום. אנחנו אחרי זה נשב עד סוף השיעור ובעצם ננתח פה, כי זה תורה ממש הגוואלד. וזה שלנו, זה שלנו, זה כאן ועכשיו. נקום נקמת בני ישראל המדיינים אחר תוסף על עמך. במדרש שהזכרנו אותו, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים, היה חי. שהרי תלה כתוב מיטתו בנקמת מדיין. ומשמע שלא לטובתו של משה כדי שיראה בעיניו נקמתו מהם תלה הכתוב. דאם כן, לא היה בדין לחיותו, עד כדי שיראה אחר שהוא בבחירתו יקה בדבר. וכמו יהושע שיתו במדרש לקמן, יהושע כיוון שבא לי לכם עם מלמד א' מלכים, 31 מלכים, אמר אם אני הורגה, מיד אני מת. כשם שעשה משה רבנו, מה עשה? התחיל מעכב בנחמתם, מה שנקרא פרה פרה, קודם כל יריחו, כן, לאט לאט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכך עשית, הרי אני מקצר שנותיך 10 שנים. לכן יהושע נפטר בגיל 110, לא 120. אין עצה ואין תבונה נגד השם. ואף שנאמר עוד למשה על יהושע שהוא יעביר את העם הזה והוא ינחיל אותם, מכל מקום אחר שהוא לרצונו יחר הדבר, לא היא לו ולא הספיק לכבוש את כל הארץ ונתקצרו משנותיו 10 שנים, כתוב בכתוב, יהושע ושופטים, וברש היא שם. ומאחר שנאמר במשה, אילו היה רוצה לחיות כמה שנים היה חי, משמע שבעצם תלוי זה בזה. ויש להתבונן מה העניין לתלות זה בזה. עכשיו מגיעים פה לתכלס, ונראה על פי מה שהגדנו כבר, שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד, המשלח מדנים בין אחים, והוא שלט מעט במחירת יוסף, אחרי שכתוב, וישנאו אותו, ויקנו בו אחיו, משכו עליהם את הכוח הרע הזה, עד שיצא לפועל דבר המחירה. וזה שכתוב, והמדנים מכרו אותו אל מצרים. כלומר, הכוח של מדנים בין אחים, שהתלבש באחים, הוא זה שהוביל למחירת יוסף למצרים. ואף שבמדרש כתוב שמת השם היית זאת, כשרצית, נתת בליבם לאהוב, או שרצית נתת בליבם לשנוא, היינו ששליטת כוח רע זה היה ברשות רצון השם יתברך, כמו שכתוב בקהלת, אשר הצדיקים החכמים ועבדיהם ביד האלוקים, וגומר. כאילו לשכך היה רצון השם יתברך, לא היה אפשר לכוח רע זה לשלוט בהם כל כך, כי השנאה והקינה שבינם לבינו מצד עצמם לא הייתה עולה כל כך מדרגות עד המחירה. וכוח רע זה שלט בנשיאי ישראל בחורבן בית ראשון. וכולי, ועל זה אמרו בשף ביום, אני מדלג קצת, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם, כן? הוא משיג שם, היי בנשיא ישראל הווי, ממש התיאורים של הפטרת שבת חזון, כן, שרייך סוררים, או התיאורים של בית שני, על השחיתות, על הסיוב השלטוני. והיינו שהרחיבה את בית שני, שאמרו זה על שם, שנחרב בשביל שנאת חינם, שימו לב למשפט המזעזע הבא. ועדיין... כן, קליפת מדיין עדיין מרקד בינינו, עד שנזכה לאליהו זיכרונו לברכה, כמו שכתוב, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומכלל שמכמה יערי שלפני כן היה פירוד לבבות ביניהם, אף שמטבע הבנים להיות נגררים אחר האבות ואהבה ביניהם. מכל מקום כוח מדיין, אומר רבי מסוך חצוב תחילת המאה ה-20, תפריש עין זין, 1917, אמצע מלחמת העולם הראשונה. מכל מקום עדיין כוח מדיין שורר, כוח מדיין עדיין שורר בינינו, והוא המוביל לכל זה כאשר אמרים במתנו הרבים זה בעינינו, בעינינו. ופנחס ואליהו שניצחו בראשונה, הוא יעשה לכוח רע זה כליה באחרונה והשיב לבבות וגומר. והנה למלחמה עם כוח רע זה היו צריכים ישראל להיות להיפוך מזה, אלא להיות כולם כאיש אחד, בלב אחד. אלא לא מצינו זה זולת במתן תורה, אבל שאר כל החניות היו בתרעומת ובמחלוקת. אני כבר אמרנו בשם הרעל שזה למעלת ישראל שהם שכליים והיו דור דעה ואין דעתם שבני אדם שוות, ועל כן אין נוח להם כל כך להתאחד זולת בביטול גמור לשם יתברך בבחינת בשעה שהיו בשעת מתן תורה. מכל מקום דור באי הארץ היה יותר נוח להם להתאחד כידוע למבינים, ומכל מקום היו כל החניות בתרעומת ובמחלוקת. ונראה למה כל החניות בתרעומת ובמחלוקת, ונראה שזה בא מצד הכוח הרע של מדיין, וזה העיכוב למלחמת מדיין. אך הנה אמרו זל, שקול משה ככל ישראל, אם כן משה רבנו עליו השלום בפני עצמו היה נחשב כלל ישראל, והוא היה משלח אותם לצבא, וכוח המשלח בשליח, אם כן נחשב כאילו הוא בעצמו נלחם ממהם, ואם כן כוח משה רבנו עליו השלום, שהוא כוח כולל כל נשמות ישראל כאחד, הוא היה ביכולתו לנצח את כוחו של מדיין, אבל זולתו לא היה באפשר, על כן תלה כתוב מיטתו במלחמת מדיין. אם היה מאחר את המלחמה בהכרח שהיה חי עוד, כי זולתו לא היה ביכולתו לנצחם, והיה קיומם של מדיין עיכוב ביאתם, בביאתם של ישראל לארץ, שהייתה נצרכת התאחדות ישראל כמו רמזל, לא נתערבו ישראל עד שעברו את הירדן, ועל כן נצרך להחליש מקודם את כוח מדיין. ובאמת כי שלמות ירושת הארץ תהיה לעתיד, אני מוסיף פה רק אחרי שתכלה קליפת מדיין לגמרי קנה, לאז ירשו כל שאר העמים, ואם לא היו מנצחים כלל, אי אפשר להירש אף שבע אומות, כי היה פירוד לבבות גדול מאוד. הלא תראה גם לאחר שניצחו בפועל ונהרגו כולם, מכל מקום, כוח מדיין הנשאר, כמה הוא גדול, שהחריב את ביתנו ועדיין מרקד בינינו כנ"ל, על אחת כמה וכמה, אם לא היו נלחמים עמם כלל. המחיה, בואו נעשה איזשהו ניגון ככה משמח קצת להתרשש מהתורה הנפלאה הזו. Dinina na 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 לתפילת שחרית וראש השנה, כבר סמוך ונראה לימים הנפלאים של תחילת השנה בעזרת השם. טוב, אמרנו זה קטע ארוך, אבל יסודי מאוד, אז דבר זהב לענייננו פסקה פסקה. אני חוזר על הקטע המודגש הראשון, שכוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד, המשלח מדנים בין אחים. והוא שלט מאז במחירת יוסף, אחרי שכתוב, וישנאו אותו, ויקנו בו אחיו. משכו עליהם את הכוח הרע הזה. עד שיצא לפועל דבר המחירה, וזה שכתוב, המדנים מכרו אותו על מצרים. קליפת מדיין, היא לפי אריזה לכזו של סוד הקליפה, באה לידי ביטוי ביצירת פירוד דווקא בתוך המשפחה. זה הכי כואב. מילא לחטוף גול מהיריב, אבל גול עצמי, גול עצמי זה הכי מתסכל. כי אם אנחנו לא היינו מבקיעים, היינו מנצחים. לא היה גול, גול עצמי. אבל העניין... זה שזה לא רק מחירת יוסף היא גול עצמי. אומר השם ישמואל הקדוש, גם בהמשך כל הדורות, היכן שהיה חורבן, זה תמיד היה מחמת המריבות בתוך הבית. הוא מספר לנו, כן, הקטע המודגש הבא, וכוח רע זה שלט בנשיאי ישראל בחורבן בית ראשון, וכולי וכולי וכולי. והיינו שהרחיבה את בית שני, שאמרו זל, שנחש של שנאת חינם, ועדיין מרקד בינינו עד שנזכה לאליהו. והשיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם. ומכלל שמקמח, לפני שיבוא אליהו, היה פירוד לבבות ביניהם, אף שמטבע הבנים להיות נגרים אחר האבות, ואהבה ביניהם, בדרך כלל אבא ובן מסתדרים. מכל מקום כוח מדיין עדיין שורר בינינו, והוא המביא לכל זה, כאשר אנו רואים אותנו הרבים זה בעינינו, ופנחס ואליהו, שניצחנו בראשונה, הוא יעשה לכוח רע זה כליה באחרונה, והשיב לבבות וכולי. לכן במלחמת מדיין, משה רבנו עליו השלום שולח את פנחס. מראש הצבא. דווקא פנחס הוא אליהו, כי עניינו של אליהו זה, דיברנו על זה לפני 3 שנים, זה שני פיות, כן? הרי, מה אומר אלישע לאליהו? זוכרים? פי 2 ברוחך אליי. אז אומרים, מה זה פי 2? כאילו דאבל, כפול 2. אומרים, פי 2, תלמד אותי חדרי בשני פיות. הרי אליהו הוא גם קנו קינטי, הוא גם הלך הברית. נכון? הוא יכול להיות דואלי. לדעת מתי להיות עדינו, להתעדן בתולעת בית המדרש, מתי להיות לעשות מוק החרב, כעץ, שהוא יוצא למלחמה. כלומר, היכולת להיות קנאי לדבר השם מדבר אחד, כמו אליהו, ומצד שני, להשיב לב אבות על בנים, יועץ זוגי, שפותר מתחים בתוך המשפחה, במקומות הכי כואבים. ואליהו, האיש הקנאי, הוא זה שמתמחה בהשכנת שלום בתוך המשפחה. כולנו מכירים סכסוכים בתוך העבודה. סכסוכים בין שכנים, אבל סכסוכים בתוך המשפחה, בין אחים, או בין הורים לילדים, בין אבא לבן, זה נורא ואיום. נורא ואיום. ופה אני מתחבר, שלא לומר מתנקז בצורה שקופה מאוד, לרוח הימים, ימי בין המצרים. אנחנו תמיד קוראים על אליהו ופנחס, על מלחמת מדיין בשלושת השבועות, בהם לאורך כל הדורות הצרות הקשות של שנאת חינם, של מריבות, של אסונות, הכל מתנקד לשלושת השבועות. חורבן שיסודו בשורשו שנאת חינם. כאשר הגמרא שואלת מדוע חרבה ירושלים, יש לה תשובה חדה וברורה. גיטין דף נוני עמוד ב', מה שמכונה אגדות החורבן, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, מקור תת לפניכם, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יבול ברעה, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. והסיפור מוכר. קביעתו של רבי יוחנן היא שבראש ובראשונה ירושלים חרבה בגלל קמצא ובר קמצא, זוהי קביעה תמוהה. מה, רק בגלל זה? סיפור מטורף, מדהים, חי בנב כולה, על הכיפק, אבל... רק בגלל זה? רק בגלל זה? זה גם לא נכון. זה פשוט לא נכון. כמעט צריך טוב, צריך לדייק, בגלל בר קמצא ובעל הסעודה, חרבה ירושלים, מה השם קמצא? הרי קמצא זה האוהב של הסעודה, נכון? בעל הסעודה. הוא בכלל, הוא לא ידע, למה? כי לא הזמינו אותו. חשבתם על זה פעם? לכאורה פשט בגמרא. אז הקמצא ובר קמצא? מדייק המהרש"א, מכונה המהרש"א, חידושי אגדות על אתר, ואמר דאז עלייתי לבר קמצא. אומר המהרש"א, שימו לב לעדינות, לקשב שלו לטקסט, אפשר שהיה זה אב ובנו קמצא, מה זה בר קמצא? בנו של קמצא, וטעה שליח ביניהם. וגם בר קמצא דעתה שבא, גם אחר שידע שהוא שונו, שהיה סבור אחרי שהאביו אוהבו, ודאי מבקש גם אהבתו לעשות שלום עמו בזה שהוא הזמינו. אומר המהרש"א, לפי הפשט, קמצא ובר קמצא עם אבא ובן. אומר הבן איש חי הקדוש בן יוסף חיים מבגדד, בפירושו הנפלא בניהו, ביור על כל אגדות הש"ס, לוקח את המהרש"א לעוד צד. ואומר, הקמצא ובר קמצא. לא קמצא ובעל הסעודה, הקמצא ובר קמצא. ירושלים חרבה בגלל שהיו בה מריבות בין אבות לבנים. ירושלים חרבה כי היו מריבות בתוך הבית, בתוך המשפחה, שאנשים לא ידעו להזיז את האגו שלהם, ועל איזשהו אבי נעלה אבי קטן, נתקלו וצובר ריבית והצמדה לדורי דורות וסכסוכים של שנים, לא מדברים, לא אוכלים, לא נפגשים, לא עונים לטלפון. בתוך המשפחה. והראיה חותכת לכך, יחליטו, זהו, משיח צדקנו צריך לבוא מחר. הכל מוכן, טלוויזיה כבר שמה עמדות שידור, שטיח אדום, משיח צדקנו, חמור לבן, כבר יש אחד, זה יש רזרבי, כולם מתודלקים, הכל, מה? אבל מה חסר? לא, 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 לא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. יום אחד, לפי מה שאומרים, למה? מה הוא צריך לעשות? לצחצח את החפתים, לסלר את כל הנשקים, מה הוא צריך לעשות? וישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אנחנו קוראים את זה שבת הגדול, קוראים את זה בשבת חזון אולי. יום אחד, הדבר האחרון שחסר, שמונה משיח לבוא, זה צריך לשלוח את אליהו הנביא, זה לעשות שלום בין בחינת קמצא לבחינת בר קמצא. שעל זה חרבה ירושלים, על חוסר שלום בתוך המשפחה, בין אחים, בין אבא לבן שלו. ומלחמת מדיין שנקראת תמיד, תמיד, בשלושת השבועות בין המצרים, היא לא מלחמה טריטוריאלית, אלא מאבק רוחני עמוק מאוד. מאבק נגד כוח הטומאה שמפריד בין בחינות הקדושה שבתוך הבית. אומר לנו הצדיק, נועם אלימלך מליז'נסק, פרשת פנחס, פרשה הקודמת. ונראה לפרש כי עיקר כוונת הבורא ברוך הוא בנקמתו במדיין היה מחמת גודל המחשבות והרהורים רעים שניתבו לישראל על ידם. בדברם בסיפור המעשה דה פאור או מעשה דה חוזבי. ועל ידי הדיבור שדיברו בם נפלו לישראל הרהורי תאוות. והכלל בזה שבכל עבירה נברא קליפה רחמנא ליצלן. בכל זמן שהקליפה בעולם, אזי נופלים מחשבות רעות לאדם מאותה עבירה, וצריך האדם השב, שעושה תשובה, לבאר הקליפה היא מן הארץ. וגם בנידון דנן, כל זמן שהיו אותם הרשעים המדיינים בעולם, אז היו עדיין הרהורי עבירה דפאור שולטים בישראל, לבלבם להם המחשבה. ומוכח נצבע מוישה רבנו עליו השלום, לנקום בהם נקמת השם, וזהו כי צוררים הם לכם! לא כי צוררים היו לכם! צוררים הם לכם, כלומר בהווה. פירוש עדיין הם צוררים לכם, מופע שכתוב במה בנכליהם. אשר נקלו לכם הדבר פאור, פירוש באותה למחשבות הרעות המתאבים לכם בדברכם, במעשה דפאור, בדבר כוזבי. ולכן, ולכך תבערו אותם מן הארץ, ותהיו טהורים וקדושים, וביירתר המקרבך, בן כי הנה רצון, וקל להבין. נכון, צריך להתחיל לטוב, כי צוררים, לכל נקמת המדיינים, למה? כי צוררים, מה השאלה?
באותו הזמן הם
היו צוררים. בסדר, אבל הוא אומר בדרך החסידות, לא כתוב צוררים היו לכם. הוא אומר, צוררים הם לכם, כלומר, מה עכשיו, עכשיו הם שם, הם במרץ מדיין, אתם בערבות מואב, אתם לא ביחד. אתם לא באותו מקום, לא, אבל עדיין צוררים לכם. בהלכה אחת הקמנו, צוררים היו לכם, לא. הוא אומר, החטא הסתיים בפועל. אבל, כלומר, אין יותר מעשה עבירה בלות מדיין. אבל הם עדיין צוררים אותנו בהווה. יעורי עבירה, קשים מעבירה. כל עוד יש מדיין בעולם, יש יעורי עבירה. בין אם זה ערורי זנות ותומעה לא עלינו כתוצאה מהיסוד הקליפה של המדיינים, אשת מדיינים, בין אם מדובר בערורי פירוד, ערורי תומעה של פירוד בתוך הבית, כתוצאה מהתומעה של קליפת המדנים, שני ההופעות במשלי מדיינים ומדנים, ובזוהר הקדוש משמע שבלעם הוא לבן הארמי, ולכן בהגדה של פסח כתוב שלבן ביקש לעקור את הכל. אומר הבן ישחי הקדוש רבן יוסף חיים, שלבן ידע שישראל הם מבחינת מלכות, מם, למד, כף, וו, תף. ולכן כאשר נעקור את אותיות כל, מה ישאר לנו איזה אותיות ממלכות? מם, וו, תף, שזה בעברית מוות. דווקא לעקור את כל, כי כל בשמיים ובארץ. כמו אומר התרגום, דאחיד בשמיים ובארץ. מי זה כל? כל זה מידת היסוד, שכתוב באוצרות חיים האריז"ל על הקדוש, שהיסוד הוא מרכז את הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. כל אחד עם עשר ספירותיה 50, כל גימטריה 50. ולכן לבן רצה לעקור את הכל, את הצדיק. והיה בלעם. נקבל אותיות, נוציא את הכל מהמלכות, נקבל מוות. לכן כעת, אחרי שהבנו כמה קליפת מדיין, קליפה דואלית, גם בזנות וגם בפירוד בתוך המשפחה, אני לא יודע מה יותר גרוע אגב, כן? זה שני דברים שמפרקים משפחות. לא עלינו. גול חיצוני או גול פנימי, גול עצמי. עכשיו צריך לקבל כלים איך אנחנו מתמודדים עם הקליפה הנוראית הזו. אז איפה נקבל כלים? נפתח את הפרשה ונלמד מה צריך לעשות עם מדיין. אז בואו נקבל כלים איך להתמודד עם היסוד הקליפה. אנחנו יודעים שיצר המיניות הוא דבר חשוב. הרי בלי מיניות אין חיים. לא היינו בעולם, אף אחד מאיתנו, נכון? גמרא ביומה, רצו לבטל את היצר המיניות ו... לא היה ביצים, לא הסתדרו, למה לאכול? יצר המיניות שהוא לא מלובש בכלים מתוקנים הוא בעייתי. אז צריך לקבל כלים איך להתמודד איתו, וגם במלחמת מדיין, וגם איך להתמודד עם יצר הפירוד. ופה אני שואל שאלה, איך מנצחים במלחמה רוחנית? אז יש פה חידוש אסטרטגי מרתק, אני חלמד אותו בבת אחד, בשיעורים על פוש וטול, עדיין יש שיעורים כאלה, כן? טול ופוש, כן? או טוש ופול, לא משנה. תורת לחימה ופיקוד ושליטה, למי שלא אחוז בשפה של אלמא דחקי, נכון? יש פה אסטרטגיה מרתקת שמכונה אסטרטגיית אלף למטה. כנגד קליפת הפירוד צריך אחדות. כל שבט שולח אלף איש להילחם, מבלי קשר למה הגודל היחסי שלו באוכלוסייה, מה הגודל היחסי שלו בעם ישראל. כנגד אלף איש מצריך יש אלף למטה. הוא שולח גם את אלף הצדיקים הגדולים ביותר, כמו במדרש רבה. כל שבט שולח את האלף הצדיקים הגדולים ביותר שלו, אלה שאפילו מעולם לא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד, ולא ייקשלו מעולם בעירורי עבירה או בנשות מדיין ודברים כאלה. על כל אלף לוחמים צדיקים, שהם יהיו הלוחמים, הצדיקים הגדולים ביותר, כל שבט מעמיד כנגדם עוד אלף צדיקים. על כל אלף חיילים צדיקים, מה יש? 1,000 אברכים צדיקים שמתפללים ולומדים עבורם 24/7. הייתם איזה סטארט-אפ. כלומר, כולם מגויסים. יש תחנית בחזית ויש את העורף, אבל כולם חיילים, חיילי ציבות השם. יש פה שיעור של פרקטיקה צבאית עם עוצמה רוחנית, שגם הכי פרקטית. איפה ראינו מודל דומה לכך? זה לא סטארט-אפ של מדיין, במלחמה. מה? המלאק, מקור י' ב', והיה כאשר ירים משה את דבר ישראל וגומר, אומרת המשנה במסכת ראש השנה פרק ג', וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלין. המלאק, כמו מדיין, שינו פירוד ותומה אשר קרחה בדרך, אומר רש"י, קרחה משון קרי. המלאק, שגם אותו נתבנו להחריט קומפלט, לא להשאיר אף אחד, נכון? גם בעמלק צריך שילוב של לוחמה עם תורה ותפילה. לכן בעמלק צריך את יהושע כרמטכ"ל, במדיין צריך את פנחס כמפקד, שניהם יהושע ופנחס, אגב, הם צאצאים של יוסף הצדיק, גם פנחס מצד אמו, שהוא המרכבה ליסוד הקדושה, כי רק יוסף היה שמור בברית קודש, רק יוסף שידע לעשות שלום בין אחים בתוך המשפחה, למרות שהם מכרו אותו לישמעאלים והמדנים, בכל זאת הוא עשה שלום. רק יוסף וזרעו יכולים להכניע את מדיין ואת עמלק. שתי נקודות נוספות לניצחון במלחמה. אשת פוטיפר תפסה את יוסף בבגדו. כתוב מלשון בגידה. אומר הנתיבות שלום, הרי במסלול מזכותו מגנה עלינו, שהיא רצתה לייאש אותו. הנה, תסתכל על הבגד שלך, כבר יצאו לך 10 טיפות זרע. זהו, כבר נכשלת, נפסלת, הלך עליך. כבר התנתקת מהקדושה. כיוון דאידחי, אידחי. אומר לה יוסף, לא, מה פתאום? הוא לא מתיישב, אומר לה, יאללה, גם ככה אין לי סיכוי, יאללה, קדימה, בוא נ... לא, הוא מתגבר, הוא בורח! ככה גם במלחמה רוחנית. אפילו מישהו לא מצליח להתגבר. וכידוע, לכולנו יש קשיים, רווקים מנסים, כולנו יש קשיים. דחל, אתה תחיל לטייח את זה. דיברנו על זה בשובבים, אין פור פעמים. ועדיין, בל נחשוב לרגע אחד שהכל עבוד, אין כזה דבר. בפרשה שאנו לומדים, איך אפשר להכשיר אפילו כלים של מדיין, מה שמכונה בהלכה כלי גאולים. אפשר להכשיר כלי מדיין הטמאים, לא צריך לשרוף אותם. אגב, בזה בניין אב לכל הלכות כשרות. כתוב בפרשה שלנו, פרק למד פסוק כ"ג, זה לא לפניכם, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותאר, אך במי נידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. מי שחטא בחטא כתוצאה מחמימות היצר של אש, של תאווה, מה התיקון שלו? שיעבוד את השם עם ברן, עם התלהבות, עם חמימות, שיקבל על עצמו לרקוד בקבלת שבת עד שהוא מזיע. אומר אריזל הקדוש, שלהזיע לכבוד שבת קודש זה מתקן את הפגם הזה של היסוד. אז ברמת גן זה לא בעיה, שם לחוץ של 0-3 גוש דן, פה צריך להתאמץ בעתניאל כדי להזיע, נכון? דווקא לרקוד, מה זה מלאכת מרקד? זה מלאכה שפעולה שהיא מפרידה בין הקליפה לגרעין, לא פשט, מרקד. אין כלי עבוד, ניתן להכשיר את הכל מידה כנגד מידה. עברת באש, יעבור באש, הכל בסדר. חטא של חמימות, אז לעבוד השם בחמימות. הבעל שם טוב הקדוש מסביר שתחילת עבודות הקורבנות בויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן, שמין הבמה, מין את... אומר הבעל שם טוב, זה פעם ראשונה שמוזכרת המילה קורבן בתורה בכלל, לא, דיברנו על זה בעבר, לא נעסוק על זה כרגע. מי שרצה לראה בהקדמה של בעל בדי אהרון לפתח השער העליון, לזבחים, בהוצאה המוקדמת יותר. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זכותו מגננו אדם כי יקריב מכם, מכם ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. מה שיהודי מקריב קצת לכבוד השם, אז הקדוש ברוך הוא יקרב אותו ויעזור לו להתקרב אליו מידה כנגד מידה. ונזכור תמיד את דברי בעל התניא, אדוננו מורנו ורבנו הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, שהם כלל יסוד בעבודה רוחנית, והם קשורים לפרשה שלנו. יש את אנשי המלחמה ויש את אנשי הצבא. אנשי הצבא זה הצדיקים, אין להם מאבק, אין להם יצר, הם צדיקים, הם לא בינוניים. אנשי המלחמה זה קדושת המאבק. יש לי מלחמה כל הזמן, תניה פרק תדבב, לקוטי אמרים. ובזה ממש כתוב, כן, ויואל, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. לכאורה יש צדיק ויש רשע, יש עובד אלוקים, יש לו עבדו, שזה הרשע. לא, אומר בעל התניה, שההפרש בין עובד אלוהים לצדיק, הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה, שלא יתלבש באיברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. אבל הצדיק, הצדיק הוא לא נקרא עובד השם. הצדיק נקרא עבד השם, בשם התור, כמו שם חכם או מלך, שכבר נהפך חכם או מלך. כך זה כבר עבד וגמר לגמרי את המלחמה עם הרע. עד כי בגרשו והלך לו וליבו חרב בקרבו. אומר בעל התניא, הצדיק הוא לא עובד השם, הוא עבד השם. מי זה עובד השם? עובד השם זה הבינוני, יש לו מחשבות זרות, הוא מתגבר, הוא מתמודד. זה לא צדיק שאין לו ניסיונות, שאין לו דילמות, שאין לו התלבטויות, הכל אצלו חלה גלת כושר. לא. עובד השם זה העיקר. קדושת המאבק. ועל רקע זה נבין את הציווי הייחודי לבני ישראל ביחס למלחמת מדיין. מקור י' ד' אבל ידבר אדוני משה למור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם למור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת אדוני במדיין. לנקום במדיין? היי נקמה, מה העניין נקמה? הרי לא תיקום ולא תיטור. אנחנו עובדים מהבטן? רגשי, מה נעלבת? מה זה נקמה? מצד שני, דוד המלך משבח את השם. מה הוא אומר על הקדוש ברוך הוא? אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. גם בגמרא מציל יחס מפליג לנקמה. תראו ברכות, דף למד ג', למדתם את זה בעיון השנה, אני מקווה, בקיץ. אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר אין נקמות השם. אז מה נעשה? הנקמה היא טובה, היא מביאה ברכה לעולם, השם הייסור. אז פה צריך להבין מושג אחר, ובזה נתחיל לסיים. וגם לסיים. מושג צדק. מה זה צדק? נקמנו במדיין, הבאנו צדק לעולם? לא. צדק זה לא פיצוי על העבר. אדם הביאו לו מכות, שברו לו את האף, אז זה טוב, זה טוב, כך 15,000 שקל, לא יודע, מה שנקרא, צער, שבט, בושת, בבקמה בחורף בעזרת השם, נכון? אז לא, צדק זה לא פיצוי על העבר. הצדק נעשה, מה זה צדק נעשה? הרג אותו, אז אתה הורג אותו בחזרה, זה צדק. צדק זה לא פיצוי על העבר, צדק נובע מהעתיד. כלומר, עשיית צדק עניינה לעשות מה שיוסיף תיקון לעולם, מה שיקדם את העולם. בדרך כלל המודרני חושב שהצדק נעשה. כלומר, משייכים את עשיית הצדק לתיקון העבר, אבל זה בעצם הנצחת העבר. אין בזה שום תיקון. הנקמה האנושית היא שבויה בעבר בלי שום יכולת להתקדם הלאה. מטרת הצדק היא לא לתקן את העבר, אלא לקדם, להניע את העולם קדימה לעתיד טוב יותר. להניע את המציאות לתיקון השלם של הגאולה. ממילא הנקמה שכל עניינה סגירת חשבונות של המאפיה בניו יורק, נקמה שעניינה התחשבנות על העבר היא שלילית וגם היא אסורה. אבל הציווי האלוקי לנקום הוא לא מדין חיסול חשבונות על העבר, אלא הנקמה במדיין ומדין צדק, זה להסיר את המכשולים העתידיים שימנעו מן העולם להתקדם בעתיד. כותב הרב זצ"ל בעולת ראיה, חלק א', עמוד ר' י' ד', אם הנקמה היא כפי מה שהיא מציירת את בני האדם, תכונה שבאה מתוך חולשת הנפש, מתוך שנאה ומסתמה, קצף על דבר רע שנעשה בעבר, אינה יכולה להיות מתייחסת בכלל לאחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אב הרחמים ומקור הטוב והחסד. על כן צריכים אנחנו להבין את כל תוכן הביטוי של נקמה והמפעלים המורים עניין של נקמה, שאנו רואים במערכת ההנהגה האלוהית בעולם, שהיא באה לא מתוך תכונה של מחשכים המאפילים את הזוהר של הטוב, החוכמה והרחמים, אלא שהיא באה להאיר בעולם את כל אוצרות הטוב, להסיר את הסיבות המאפילות את החיים ואת ההוויה בכלל, שהן צמחי הרשע ופרי הכחש והבגידה, שכל זמן שלא יתבאו מן העולם, הרי מחשיכים אותו. והשם אמר, יהי אור, מסיר את המחשכים ואת גורמיהם, כדי שהאורה תופיע בעולם, לשמח את כל היצור. אין נקמות השם, הלוואי אין נקמות תופיע. אני זוכר, 2004, חודש מרץ, בשעות בוקר, חוסל, ימח שמו בזכרו, שייח אחמד יסין, שם רשעים ירכב. מהגורים שבו הבאנו, אויב רוחני וגשמי. ובאותו יום בערב, היה חמש עם, היה לי רפי רשף, טלוויזיה. והיה שם את יוסי ביילין, שהוא היה אז חבר כנסת, מטעם העבודה או מרץ או משהו בסגנון, וחבר כנסת אפי איתם, שהוא מהצדים היותר ימניים במפה, תת-אלוף במילואים. ואז רפי רשף אומר אליי, ביילין, נו! סליחה, הוא אמר לאפי איתם, אתה שמח? הוא אמר לו, כן, ברוך השם שהרגנו אותו. ואז אמר לי יוסי ביילין, אתה עצוב היום? אומר, אני לא שמח היום, אבל אני גם לא עצוב. אני לא שמח, אבל מצד שני, ללא ספק, העולם היום הוא מקום יותר טוב משהו אתמול. זה ציטוט של יוסי ביילין, אני ממש ככה הקלדתי לעצמי את הציטוט הזה. אני אקל לכם שוב פעם, אינני שמח, אבל ללא ספק, העולם היום הוא מקום יותר טוב מאתמול. כי היה פה משהו רע, זה לא נקמה. עשינו צדק בשביל העתיד, לא בגלל שהוא הוציא פיגועים בעבר. כדי שהעולם יהיה מקום יותר טוב. נחזור על דברי השם משמואל, מכל מקום. כוח מדיין הנשאר, כמה הוא גדול, שהחריב את ביתנו ועדיין מרקד בינינו. על אחת כמה וכמה, אם לא היינו נלחמים עם הכלל. אנחנו מבינים עכשיו למה מלחמת מדיין היא המלחמה הארוכה והמפורטת ביותר בתורה. כי זה לא מלחמה היסטורית שהתקיימה פעם. מדובר במלחמה שעוד אינה נמשכת. צריך להמשיך להילחם ולנקום במדיין כל יום, כדי שהעולם יהיה מקום יותר טוב. להילחם בפירוד של עולמות הקדושה. להילחם בפירוד בתוך המשפחה, בין אחים, בין הורים לילדים, בין אבות לבנים. עד שנזכה לנקום ולהכניע את מדיין, או עד שיבוא אליהו. וישיב לב אבות על בנים שנאמר, חדש ססוני, כן נביא אבי, את אליהו הנביא. תיני נאי 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 ימבם במבם במבם נאי 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 כמובן כי בכל שבת וכל שבוע מאוד מאוד קל לדבר על זה. תכלס לחיות את זה, למנוע מאבקים, למנוע פירודים, להוסיף אחדות, שלום, תודה וברכה. הלוואי, 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 שנרצה ונזכה ונחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.